ברשותכם, בואו נתחיל מההתחלה, בעזרת השם, כדי לקשר את מה שאנחנו רוצים ללמוד היום, וגם חסד של אמת עם כל אלה שלא היו שיעור שעבר. הרב כותב לנו בעץ חיים דף י"א, הרב כותב ענף א', אמרנו שהענף הזה זה מהדורה בצרה של מורנו ורבינו חיים ויטל. כלומר, שהרב עשה כמה מהדורות של הכתבים שלו, וכל הדרושים נמצאים בארבעה ספרים שכתב אותם רבי יעקב צמח. כל הדרושים נמצאים בספרים שקוראים להם ספר הדרושים, אוצרות חיים, אדם ישר וקהילות יעקב. בסדר? ארבעה ספרים. עוד פעם אני חוזר. ספר הדרושים, אוצרות חיים, אדם ישר וקהילות יעקב. כל הדרושים שכתב אותם הרב בתחילת לימודו, רובם ככולם כתובים בספר הדרושים. בסדר? ספר הדרושים זה ספר שאפשר להשיג אותו בישיבות בירושלים, בחיים והשלום, הוצאה ישנה, באהבת שלום, הוצאה חדשה. ושם המקור של כל הפרקים שכתוב עליהם בעץ חיים, בתחילת הפרק, מהדורה כמה, ממקוף. המקור של הדרוש שכתוב על הפה מהדורה כמה, הוא מופיע בספר הדרושים. הענף הזה, מי שמסתכל, לא כתוב כלום ליד הענף א', לא כתוב ממבט, ממקוף, ממדף, לא כתוב שום דבר. המקור שלו הוא בספר אדם ישר. זאת אומרת שהענף הזה צריך לומר שהוא מהדורה בתרה. כמו שאמרנו, שכל דרוש שהמקור שלו הוא בספר אדם ישר או בספר קהילות יעקב, אז זה אומר שהרב כתב אותו בסוף ימיו, במהדורות האחרונות שהוא עשה. כל דרוש שכתוב עליו ממדף, פה בעצם אנחנו נעבור פרק פרק ונודיע, נאמר איזה פרק, מאחן המקור של כל פרק ופרק, לפעמים יש פה טעויות. כל מקור, כל מקום שכתוב מהדורת עניינה, ממדף, תחילת הפרק, אז המקור שלו מאוצרות חיים. וכל מקום שכתוב עליו ממבט, אז אמרנו אדם ישר קהילות יעקב, כל מקום שכתוב ממקוף, המקור שלו זה ספר הדרושים. אולי נכתוב את זה, מי שרוצה להעתיק לו, ספר הדרושים, ספר הדרושים. זה מהדורת עניינה, כתוב עליו, בהתחלת הפרק, בעת חיים, מהדורת עניינה, שאדם ישר, או, אז הפרק יהיה כתוב בצידו מהדורה בתרה. לפעמים לא כתוב, כמו שרואים פה למשל, ענף א', מבית, נשע, המקור שלו מופיע בספר אדם ישר. בסדר? אז בואו נתחיל בעזרת השם, בעניין תכלית הכוונה של בריאת העולמות. זאת אומרת, למה נבראו בכלל העולמות? לרבה. למה נבראו העולמות? נבהר עתה בית חקירות שנתעסקו בהם המקובלים. חקירה הראשונה היא מה שחקרו חכמים ראשונים ואחרונים, לדעת סיבת בריאת העולמות. לאיזה סיבה הייתה? למה בכלל היה צריך המעציל לברוא את העולמות? ונמנו וגמרו וגזרו עומר. כי סיבת הדבר, דרך אגב, נמנו וגמרו, זה לשון תלמוד, כן? מה זה נמנו וגמרו? יש רש"י בקידושין, דף נ"ג, רש"י אומר, מה זה נמנו וגמרו? כאשר היו רוצים לפסוק את ההלכה, אז נניח היה 50 איש בבית המדרש, אז 40 פוסקים שכשר, ו-10 פוסקים שלא כשר. נמנו, רואים כמה יש פוסקים כשר, כמה יש לא, רואים שהרוב זה 40, זה נקרא נמנו. אז הרוב גובר על המיעוט. נמנו וגמרו, נמנו וגמרו, גמרו שלאחר שראו שהרוב פוסק כשר, גם המיעוט עבר
מודל הרוב.
כן, מודל הרוב, אז זה נמנו וגמרו. אז זאת אומרת שהסיבה הזאת בסופו של דבר הייתה מוסכמת על כל המקובלים. כן, ככה כנראה שרצה הרב לרמוז. נמנו וגמרו וגזרו עומר, זאת אומרת גזרו עומר, הכוונה נעשית בקשתם שככה יתקבל, כי סיבת הדבר הייתה לפי שהנה הוא יתברך מופרע שיש שלם בכל פעולותיו וכוחותיו ובכל שמותיו של גדולה ומעלה וכבוד. ואם לא היה מוציא פעולותיו וכוחותיו לידי פועל ומעשה, לא היה כביכול נקרא שלם, לא בפעולותיו ולא בשתיו וכינויו. ואמרנו שיעור הקודם שאין מלך בלא עם. זאת אומרת שאם המעציל נקרא מלך, אם בורא העולמות נקרא מלך, אז מלך בלי עם הוא לא נקרא מלך. תאר לך שאחד הולך ואין לו אף אחד והוא אומר שהוא מלך. אז שבו שהוא ברח מגיע או משהו כזה.
הוא מלך.
כן.
המלאכים לא מספיק?
מה?
המלאכים שהוא בורא לא מספיק?
כן, גם המלאכים הם לא היו לפני שנברו העולמות, נכון? לפני שנברו העולמות אף אחד לא היה. אז אם הוא נקרא מלך, אז לא יכול להיות שמלך אין לו חיילים, אין מלך בלא עם. הוא אומר הרב, תשמע, אם אין עם, אז זה חיסרון במלך. הוא אומר הרב, אם המעצי לא היה בורא את העולם, אז כביכול זה היה חיסרון. אבל איך אפשר לומר דבר כזה, חס ושלום, להטיל חיסרון לבורא עולם, המעציל ברוך הוא? הרי המעציל ברוך הוא אחד מעיקרי האמונה, שהוא שלם בתכלית השלמות. זאת אומרת, לעולם לא יהיה שום חיסרון, גם לא מצד ההכרח, כמו כאן לברוא את העולמות, עד כדי כך שאנחנו רואים שכביכול, אם הוא לא היה בורא את העולמות, הוא לא היה נקרא שלם. לא יכול להיות דבר כזה. לכן הרב מציל את עצמו ואומר, לא היה כביכול נקרא שלם. כביכול. טוב, אז זה לא עונה. אם זה קרה בכביכול, זה לא עונה על השאלה. אמרנו שיש שלושה זמנים שבעצם הם יכולים להסתדר עם התירוץ של הרב פה. הזמן הראשון זה עוד לפני בכלל שעלה ברצונו של המעציל ברוך הוא לברוא את העולמות. אז לפני שעלה ברצונו לברוא את העולמות, אז היה מציאות פשוטה, הכל אור אין סוף ברוך הוא. זאת אומרת, אחדות גמורה בתכלית האחדות, שאי אפשר אפילו להבין את המציאות הזאת, שהיה הוא שמו אחד. זה היה לפני שבכלל רצה המעציל ברוך הוא לברוא את העולמות. אחר כך היה זמן שעלה ברצונו לברוא את העולמות. בינתיים הוא רק רצה לברוא את העולמות. ברגע שהמעציל רצה לברוא את העולמות, אז זה כבר בחינה שנייה. ובעת הזאת שהוא רצה לברוא את העולמות, אז כל התוכנית הזאת שנקראת העולמות האלה, והמלאכים ואנשים ועם ישראל, כל התוכנית הזאת היא נקמסה במחשבה של המעציל ברוך הוא, שזה לא מחשבה מורכבת כמובן, כי המעציל ברוך הוא אחדות שאי אפשר להבין, אי אפשר להסביר אותה, זה אחדות גמורה ומוחלטת, המחשבה היא הוא וחיו וגרמו אחד בעוד, אבל ככה מסבירים רבותינו המקובלים. מארי ריגס קורא לזה עשר ספירות הכמוסות בעצמותו התברך, כן? הם נקמסו במחשבה שלו, דבר שאי אפשר להסביר ואי אפשר להבין אותו, מה המציאות הזאת אומרת, אבל זה נקרא בעת שעלה ברצונו. עכשיו, ברגע שעלה ברצונו לברוא את העולמות, כבר במחשבה, בכוח, הוא נקרא מלך, הוא נקרא רחום, חנון, דיין, גיבור, חסיד, כל הכינויים והשמות והתוארים ושם י' כבב, הכל נקמס וכבר עלתה התוכנית הזאת במחשבתו התברך. והבחינה השלישית היא שכבר הוציא את הכל לפועל מעשה, הכל כבר גלוי וידוע, אז על ידי כך אנחנו רואים את העם, רואים את המלך, רואים שהוא מוציא את מידותיו וכוחותיו לידי פועל ומעשה. אז השאלה של הרב הסברנו שוב שעבר שהתחילה מעת שעלה ברצונו לברוא את העולמות. אז מתחילה השאלה של הרב שמוכרח שיהיה שלם, אז איך זה יכול להיות שהוא יהיה מלך בלא עם? זה ההכרח שהרב עושה כאן, זה דווקא מעת שעלה ברצונו. ביחס לכוח, ברגע שזה עלה בכוח, אז אם הכוח הזה לא יצא לפועל, אז יקרה חיסרון. זאת אומרת, הפועל הזה שאנחנו רואים היום שיש עולמות ומלאכים, כדי שהמעציל, אנחנו נראה את הטוב שלו, שהוא רוצה להטיב לנו, הוא רוצה לרחם, וגם כן חס שלום להפך, לתת עונש לרשעים, שכר לצדיקים, כדי שאנחנו נראה את הפועל מידותיו, אז הוא צריך להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. יוצא שלפני שעלה ברצונו, אז השאלה של הרב פה, ההכרח של הרב, הוא לא שייך. כי שוב, הרב אומר, תראה, המעציל הוא טוב, הוא רחום, והוא דיין, הוא רוצה להוציא את הפועל מידות שלו, הוא רוצה להוציא את זה לידי פועל, מן הכוח אל הפועל. ואם הוא לא יוציא את זה אל הפועל, אז זה לא יקרה שלמות בערך המחשבה הזאת. אז לפני המחשבה, תירוץ הזה לא שייך, נכון? כי לפני שעלה ברצונו בכלל לברוא את העולמות, אז לא היה מציאות כזאת שהמעציל נקרא מלך, והוא נקרא י' כבב, לא היה מציאות כזאת בכלל. אז התשובה, השאלה של הרב פה, שאומר, אז למה נבראו העולמות, אם אנחנו נלך שלב אחד אחורה, ונאמר, למה באמת אז עלה ברצונו לברוא את העולמות, אז אנחנו פה עוצרים בחקירה הזאת ואומרים שככה הייתה, כך עלה בדעתו לרצות ולברוא את העולמות, ואנחנו לא יודעים את הסיבה האמיתית למה עלה ברצונו לברוא את העולמות. בסדר? זה כבר עניין שתלוי באמונה. זאת אומרת שכך רצה המעציל ברוך הוא, כך עלה, כך הוא רצה. זאת אומרת, הוא רצה לתכנן את הבריאה באופן כזה שזה יעלה לו בכוח, ואחר כך יוציא את המחשבה הזאת לידי פועל. באופן כזה אני אומר, ברגע שעלה לך איזו מחשבה מסוימת ולא הוצאת אותן אל הפועל, אז המחשבה הזאת היא עדיין חסרת השלמות. אבל לפני שזה עלה במחשבה, לא שייך בכלל לומר, אם זה, אם לא יצא לפועל לא יהיה שלמות. אין מחשבה כזאת אפילו. אז אם כן, מה שייך לומר שזה צריך לתת לידי פועל מעשה? אז יש שלושה חילוקים. יש לפני שעלה ברצונו, בעת שעלה ברצונו, ושהוציא את המחשבה שלו לידי פועל ומעשה. אז שאומר הרב פה, כי הנה השם הגדול, איך אגב, תראו שכתבו את זה מארי ארגס וגם הרמח"ל, כתב את זה גם כן, תראו את זה נרמז, גם פה בהגאות וביאורים, תראו הגאות וביאורים, הרב מנחין, הוא היה לומד בישיבת שער השמיים, אז הוא עשה הגאות וביאורים למטה בעץ חיים הזה שהוא התפיס, אז בעוד ג' תראו, אמר מאיר, זה רבי מאיר פפירה, שזה שסידר את הספר עץ חיים ככה לפי הסדר הזה, מלשון הזוהר דקה אמר, אלא שקודם בריאת עולם היה הקדוש ברוך הוא נקרא גם כן חכם, דיין, רק שהיה בכוח, השם העתיד, אבל אתה הוא בפועל אחר שיציל העולמות. בסדר? זהו שכתוב בענף ב' כמה שלמות פעולתו, כי אז היה בכוח לא בפועל. ואין הדבר שלם אם אינו גם כן בפועל. ביחס לכוח צריך שזה יצא לידי פועל מעשה, אבל לפני שעלה ברצונו. אז לא שייך, בכלל לא שייך הטענה הזאת שהוא צריך להראות את המידות שלו, לא היה בכלל מידות, לא היה שום דבר, כי היה אין סוף ברכו, בלי שמות, בלי כלום.
ראיתי בדבר יעקב עדין שלידה. כתב שהדבר הכנה הזה שאין ברוך הוא דווקא על מקום מסוים ועל נקודה מסוימת, זאת אומרת, איפה שהחלל זה התפשט החלל, אבל...
לאט לאט, עוד לא הגענו לחלל.
לא, 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 אבל כאילו אפילו הכינוי אין סוף ברוך הוא אולי שייך לפני כן.
יכול להיות, בסדר, נדבר על זה בעזרת השם בהמשך.
ככה הוא מכריע.
בסדר גמור. התירוץ זה מופיע גם, כי מה שראינו פה בעגול בירות ג' מופיע גם בכרם שלמה. בדף י' א' עמוד ראשון בעוד ב' שם שלמה עוד ב' וגם בספר שם שמעון אגסי בדף ג' טור ב' גם הוא הביא את התירוץ הזה נפלא ביותר. יש שתי ספרים שנקראים שם שמעון, מי שנלמד בעזרת השם להכיר את המפרשים שירצה ככה להשאיר את הידע, אז ספר שם שמעון בדרך כלל שלומדים זה שם שמעון אגסי. הספר הזה הוא התחיל לחבר אותו בגיל 16 שם באמצע שער בזין, הוא כותב רשום אצלי כמה חידושים פה שכתבתי בהיותי בן 16-17. כבר בגיל 16-17 הוא היה מחדש חידושים בעץ חיים. הוא היה רשמת טיפטר בבית זילחה, פעם מוסר שיעור בנגלה בתלמוד לבחורים, ועד לבד הוא היה עוסק בסתר בסתרי תורה. זה היה לו מחברת שהתחילה לעבר אותה מגיל 16, וברוך השם יצא, אמנם זה לא על כל עץ חיים, ממש שערים בודדים, קוראים לזה שם שמעון, ספר הנפלא שלו, שם שמעון אגסי, של רבי שמעון אגסי, רבי שמעון בר אבא, המכונה אגסי, הוא היה חברו של בן איש חי, סתם כולם מכירים, המכונה הרשב"א, עריף, רבי יהודה פתיא, קרא לו הרשב"א, והרב אגסי קרא לו עריף, לרבי יהודה פתיא. ורבנו יוסף חיים, ברב פעלים, קורא לרב אגסי נערשה, מורנו הרב שמעון אגסי, כן, אז הוא הפריע לו, למה קוראים לו מורנו? בסדר, הרב, אני מבין, אבל למה מורנו? רבנו הרשב"א, רבי שמעון בר אבא, הוא חיבר ספר שם שמעון אגסי. יש עוד ספר שם שמעון, בדרך כלל לא לומדים אותו, גם הוא מאוד נדיר, אי אפשר להשיג אותו היום. קוראים לו שם שמעון הורוביץ, שהרב שמעון הורוביץ, הוא גם כן היה לומד בשער השמיים. יש לו ספר, גם כן הגאות קצת על אוצרות חיים, על עץ חיים, הוא מלקט יותר, שם זה יותר ליקוטים. שם שמעון, הרבה חידושים יש. בשם שמעון הורוביץ, יותר ליקוטים שהוא מלקט מהאמת ליעקב, מהדברי שלום, מהמפרשים שקדמו. היחיד שמזכיר אותו ברבותינו המפרשים זה רבי שאול דואק בספר איפה שלמה על אוצרות חיים, הוא מזכיר פעמיים שלוש את הרב שם שמעון הורוביץ. אבל מה שאנחנו התכוונו זה שם שמעון אגסי בדף ג', גם הוא מתרץ את התירוץ הזה שיש לחלק ביחס לכוח. אני אומר שצריך להיות שלמות כדי שנצטרך להוציא את זה לפועל, אבל לפני כן לא שייך כל הכינויים האלה. אומר הרב, כי הנה השם הגדול שהוא בן דלת אותיות הוויה נקרא כן על הוראת הווייתו הנצחית וקיומו לעד. היה הווה ויהיה. מה פירוש? אומר הרב, היה, כלומר, תרם הבריאה. ואמרנו, תרם הבריאה הכוונה לפני שיצאו העולמות לפועל. שוב, שם הוויה שהוא מורה על היה, הווה ויהיה, שדרך אגב, משמע מדברי הרב פה ששם הוויה זה תואר של המעציל ברוך הוא, ולא שם עצם. אנחנו יודעים ששם הוויה ושם עצם זה בעצם הקדוש ברוך הוא. אז פה הרב שעלה למקום יותר גבוה, אז כבר ביחס לאין סוף שם הוויה הוא הופך להיות שם תואר. בדרך השם הוויה הוא רומז לזד העולם האצילות, מי שיודע את המושג הזה שעוד נלמד בעזרת השם בנדר. ופה שהרב מתייחס לאינסוף ברוך הוא, אז הוא מכנה אותו בתור שם הוויה, ומסביר מה תראו שם הוויה, זה היה הווה ויהיה. היה הווה ויהיה, הרב אומר, היה אז טרם הבריאה, זאת אומרת, הוא רומז גם כן, שהיה המעציל ברוך הוא קיים גם טרם הבריאה, ואמרנו, מה פירוש טרם הבריאה? לפני שנבראו העולמות בפועל, אבל לא לפני שכבר עלה ברצונו התברך לברוא את העולמות. שוב, לפני שעלה ברצונו לברוא את העולמות, אז לא היה מושג כזה של י' כבבקה. לא היה בכלל שמות, לא היה תוארים, לא היה שום דבר. רק היה מציאות פשוטה שנקראת אינסוף ברוך הוא. אז זה נקרא טרם הבריאה. טרם הבריאה פה שאני רוצה לומר היה, זאת אומרת י' כבבקה, היה טרם הבריאה, מתי זה? לפני שהבריאה יצאה לפועל, אבל כבר הייתה כמוסה בעצמותו התברך. זאת אומרת, המחשבה הזאת, התוכנית שנקראת בריאת העולמות, כבר הייתה כמוסה בעצמותו התברך. אז פה כבר נקמס יתקבבקה וכל השמות והדנות ואלוקים, כל הכינויים והשמות. אז זה תרם הבריאה, אז אמרנו לפני שיצאה לפועל, אבל לא לפני שעלתה בכוח. ובזמן קיום הבריאה, שזה מעט שנולדה הבריאה לפועל, מיציאת עולם אדם קדמון שנלמד עד עולמנו.
אבל הרצון של הקדוש ברוך הוא זה כבר המעשה ממש, לא?
לא.
זה שבצע כבר זה כבר זה המעשה ממש.
לא. עכשיו ראינו שיש מציאות כזאת שנקראת עליית העולמות בכוח. עליית העולמות בכוח זה נקרא הרצון של הכוח הבלתי בעל תכליתי, שזה האינסוף, הרצון שלו לברוא את העולמות, לא עצם הבריאה. הרצון זה נקרא מחשבה, זה נקרא עלייה בכוח.
לא מספיק שהרצון שלו עבור.
זה עדיין לא יציאה לפועל, כמו שהרב מחלק פה. אם תכף נראה את זה, הרב חוזר על זה. הרב יחזור על זה תכף בעזרת השם. אמר אמור.
בזו הרכת להגדיר אותה.
יפה, יפה מאוד, זה גם ראיה. כאשר עלה ברצונו התברך, יפה מאוד. קצליק בירותני מברי אלמה. ובזמן קיום הבריאה, שאמרנו שזה מעט שנברא עולם אדם קדמון עד סוף העולמות, ואחרי התהפכו אל מה שהיה. זאת אומרת שהתכלית של הבריאה הזאת, שהכל יחזור להיות שוב חזרה אינסוף ברוך הוא. אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח למציאות הזאת, שהכל יחזור להיות עוד לפני הצמצום, הכל יחזור להיות אינסוף פשוט וגמור באחדות, תכלית האחדות, לפני, כמו המציאות שלפני שעלה ברצונו. בסדר? אז הכל ימחק, כמו שאומרים, יהיה מציאות אינסופית אחת, כמו שהיה לפני שעלה ברצונו. ככה...
זה בחינה שלי יהיה?
זה בחינה שלי יהיה, בדיוק.
אבל אין בזה... כביכול, אם אתה לוקח את היה עובד, יש יוד
ובא. כן, נכון, נכון.
וביה אין מה שאני מזכיר הוויה.
יפה מאוד, נכון.
יהיה זה משם אחר לגמרי, כאילו.
אז באמת, בספר דברי שלום, משמעות דבריו, שמה שיחזור זה הכוונה להיות במחשבה בלבד. אבל מהמוכח מנהר שלום, בדף י' ג' עמוד ב', מוכח משמה, שבאמת המציאות הזאת תחזור עוד לפני המחשבה, עוד לפני מה שהיה במחשבה. בעזרת השם אנחנו ניתקל בנער שלום הזה.
זה בחינת שם יותר גבוה מהבעיה.
לא, פשוט הרב הוא לא יכל, לא הייתה לו איזו אפשרות אחרת לרמוז את התקופה הזאת, אז הוא היה חייב להשתמש במציאות של שיחתו ולומר, אחרי התהפכו אל מה שהיה.
מה?
הוא שאל הרב ערן, שאם אנחנו אומרים שהבחינה של יהיה, זה בחינה של מציאות שלפני שעלה ברצונו, אז אם כן לא שייך גם המציאות שם הוויה. יהיה איזה חלק מהשם הוויה שהרב פירק אותו לגורמים ואמר, הוויה זה כולל, שם הוויה זה כולל, דבר כולל, היה הווה ויהיה. אז אמר יפה שיהיה לא שייך גם אחרי. זאת אומרת, לפני שעלה ברצונו לא שייך התואר הזה. אז אמרנו שבאמת מהדברי שלום מוכרח בדף י"ט עמוד שני, מוכרח ש... משמעות דבריו שם, אפשר להבין שבאמת הכוונה שיחזור להיות לאחר שעלה ברצונו. אבל מנהר שלום מוכרח בדף י"ג עמוד שני, שהכל חוזר להיות מציאות אחת אינסופית, והרב פשוט לא הייתה לו ברירה איך להגיע למציאות הזאת, אז הוא השתמש
בלשון יהיה.
כן, בלשון מושאלת. ככה גם מסביר את דברי הנהר שלום, אנחנו ראינו עכשיו, בעזרת השם יראה בלי נדר. ככה גם מסביר הרב אגסי, יש לו ספר עמוק מאוד, קוראים לו ספר בני אהרון, קיבלו אותו על שער הגלגולים. שער הגלגולים זה מחברת אישית שכתב אותו רבי חיים ויטל. הוא כתב את המחברת הזאת על עצמו ויצא ספר שקוראים לו שער הגלגולים. והוא מסביר על שורש נשמתו, וכמובן הענבה שלו לא כתב על עצמו את הדברים האלה. הוא כתב אם האדם יקרא לו ככה וככה וככה. ובעצם כל המחברת שער הגלגולים זה המחברת על שורש נשמתו האישית. תוך כדי כך הוא מבאר הרבה הרבה הקדמות בחוכמת הקבלה, מה שקשור לשורשי נשמות ודברים כאלה. אז בספר הזה... מה? הרב שמעון אגסי. הרב שמעון אגסי. אז הוא עשה פירוש על שער הגלגולים. למה הוא עשה פירוש על זה? זימנו משמיים, כמובן, שככה השגחה זימנה, אבל קרה לו מקרה מאוד מצער שמתו לו שתי בנים, ארמינן. אחד מהם גם כן, הוא מת בחודש שהוא היה צריך להתחתן, בן 16. והרב הוא סרב להתנחם, הוא היה מאוד שבור מהעניין הזה. וכשהרב רבינו יוסף חיים דרש, אז הוא הסביר לכל הקהל על חוכמת הגלגול, תורת הגלגול, שכל מסכת יבמות כידוע מבוססת על העניין הזה. אז הרב פחות או יותר קיבל על עצמו להתנחם, והרב רבינו יוסף חיים עודד אותו מאוד לכתוב את הפירוש על שער הגלגולים. הרבה פעמים באמצע הוא נשבר, הוא לא יכל ממש, הוא לא יכל להתנחם על הדבר הזה שקרה לו, שמתו לו שתי הבנים, וזאת שהיא הייתה ארוסה של הבן הבכור שלו, קראו לו אהרון. אז הוא קרא לספר בני אהרון, אז היא הייתה שומרת יבם, הייתה צריכה לחכות לבן שלו הצעיר הקטן בן שנה ושמונה חודשים, צריכה לחכות 12 שנה עד שיהיה גדול וראוי לייבום. ברוך השם מזכות זה היא זכתה ערך הימים. יכול שכבר לא חיה עד לפני כמה שנתיים שלוש, גרה בירושלים את יותר מ-110 שנים. זכתה ערך הימים, הבת של הרב אגסי, הקלה של הרב אגסי. אז הוא כותב שקרא לספר בני אהרון על שם נועה בכור, ועוד טעם עלו הוא כמוס לימדי ואין לגלותו. ככה הוא כתב, שקראתי לספר בני אהרון וגם משום עוד טעם. ושמעתי מחכם רחמים זבולון, הוא היה שמש של הרב אושר במאה שערים, הרב שלום הרב הקדוש, ואימא שלו הייתה בת בית, צרה ביהודת פתאיה. אז הוא שמע מחכם משה עזרא, ששמע מזקן אחד, שהרב יהודה פתאיה לקח את הרב אגסי, הם היו חברים טובים, כידוע ממנחת יהודה גם כן, שמעשה איתם. הוא לקח אותו לבית כנסת הגדול בבבל, וכמובן לקח אותו לחצות אותו מתי שאף אחד הוא יראה, הוא פרס לדין לבן, וכידוע שהרב יהודה פתאיה היה בקיא בענייני נשמות, והוריד את הנשמות של הבנים של הרב אגסי, ואמר לו, אתה יכול לשאול אותו מה שאתה רוצה. שאל אותם ואמרו לו שהם ניצוץ של נדב ואביהו, ולכן לרמוז לזה, אז לקחו אותם צעירים, כמו נדב ואביהו שנלקחו בטרם עת. ולכן הוא קרא לו גם בני אהרון, ואת הטעם הזה הוא לא רצה לגלות. כתב זה הטעם, זה כמו סימדי, אין לגלותו. אז הטעם הגלוי, קוראים לספר בני אהרון. הטעם הנסתר קוראים לו בני אהרון, על שם שתי הבנים שלו שהם ניצוץ של נדב ואביהו. אז גם הוא כותב בעמוד רש זין, רז, כן, זה רז גדול, על מה ש... אחרי התהפכו אל מה שהיה, זאת אומרת שישוב הנר לאבוקה, ככה הוא קורא לזה, והכל יחזור להיות אינסופות וגמור, תכלית השלמות, עד שלא חוזר להיות דבר כזה, אז אנחנו רואים שהבריאה הזאת עדיין היא לא שלמה. אז גם הוא מפרש קו, אז הוא מציין לעיין בנהר שלום, דף י' ג' עמוד שני, מה שהזכרנו. זה פחות או יותר בקיצור זה היה.
ספר בני אהרון זה הפירוש של הגלגולים?
נכון, זה פירוש הרב אגסי עשה על שער הגלגולים. יש לו עוד ספר שם משמעון שהזכרנו, זה חידושים וביורים על עץ חיים. חיבר גם ספרים בנגלה, אבל זה השתי ספרים שחיבר בקבלה מפורסמים. עכשיו, מהרב, ואם לא נבראו העולמות וכל אשר בהם, לא יוכל להיראות אמיתת הוראת הווייתו התברך הנצחית בעבר והווה ועתיד. זאת אומרת, אם לא יבראו העולמות, אז אנחנו לא נדע מציאות כזאת שהמעציל ברוך הוא היה, ויהיה, על ידי שאנחנו נמצאים ומנסים לדעת את אלוהותו יתברך ומקבלים את ההקדמה הזאת, יודעים ומכירים עד כמה שאפשר שהמעציל ברוך הוא היה הווה ויהיה. אבל גם המושגים האלה, כיוון שזה מושגים שמעידים על זמן, אז דבר שאני אומר שהיה, הוא כבר היה, עכשיו הוא כבר לא נמצא, דבר שהווה, עכשיו הוא נמצא, אבל בעתיד ובעבר, בעבר הוא לא היה, בעתיד הוא לא יהיה. מה? היה לפני שנברו עולמות, בכוח. אבל לפני כן כבר אנחנו עוצרים בזה, נכון? כל דבר שהוא תלוי בזמן, הדבר הזה הוא מוגבל. מרץ שקדם לו העדר, העדר קדם אותו. למשל, עכשיו אנחנו אומרים, נניח עכשיו 9:30, 9:30, לפני דקה לא היה 9:30. זאת אומרת שהזמן הזה הוא נברא, נכון? 9:30 זה זמן שהוא נברא, כי לפני דקה הוא לא היה. אז זה מראה שהדבר הזה הוא מוגבל. ממילא, אם הוא מוגבל, אז הוא לא אינסופי. בסדר? אז הוא לא איזה דבר שהשתלשל, דבר שהיה מורכב בתוך האינסוף.
זה יכול להיות לפני שנייה גם לקבל.
בדיוק.
נכון?
כן, כן. כל דבר שיש לו זמן מוגבל, כל דבר שאני יכול לעשות לו זמן לקצוב אותו, זה דבר שקדם לו העדר. ממילא הוא כבר לא אינסוף. כן, אחד מהיסודות הכי חשובים בחוכמת הקבלה, לדעת שאיך שיהיה, לא שייך שום שינוי באינסוף ברוך הוא. זאת אומרת, באינסוף יתברך, לא שייך שום שינוי, אפילו שאנחנו נלמד על כל מיני מושגים שהוא צמצם את עצמו וכביכו וברא והשתלשלו ממנו ספירות ותוספים, אבל צריך לדעת שעיקר העיקרים זה שלא שייך שום שינוי באינסוף ברוך הוא. כן? שום פעולה שנלמד עליה לא תעיד על איזה שינוי שהיה באינסוף. כי הוא שלם בתכלית השלמות, היה הוא בי... וכן שם אדנות נקרא כן על הוראת אדנות היות לו עבדים, והוא אדון עליהם. ואם לא היו לו נבראים, לא יוכל להיקרא בשם אדון. כמו שאמרנו, אין מלך בלא עם. כמו שמלך לא יכול להיקרא מלך בלי עם, ככה אדון לא יכול להיקרא אדון אם אין לו עבדים. אז לכן היה מוכרח להוציא את התוכנית הזאת שנקראת עבדים לפועל, להוליד אותם, כדי שיראו שיש עבדים, ממילא יש עליהם אדון. ושוב, זה ביחס למה שעלה במחשבתו, בכוחו. אבל לפני כן לא שייך בכלל אבמינה כזאת. ועל דרך זה בשאר שמות כולם, כל התוארים, כל שמות הקודש, וכן בעניין הכינויים כגון רחום וחנון, שהוא נותן חנינה לאיזה אדם, הוא מרחם על איזה אדם, ערך הפיים, מעריך הפה, לא ייקרא על שמם, זאת אומרת, המעציל ברוך הוא לא ייקרא על שמם, זולת בהיות נבראים בעולם, שיקראו לו ערך הפיים, וכיוצא בזה. זאת אומרת, מתי אני משתמש בשמות האלה? לאחר שהאור אינסוף ברוך הוא מתלבש בתוך המידה הזאת שנקראת רחום וחנון, למשל כתוב בזוהר שכאשר האינסוף מתלבש בחסד אז הוא נקרא חסיד. אם חסיד יתחסד, לפעמים המעציל הוא מתחסד עם מישהו, כמובן שהאינסוף ברוך הוא מתלבש במידה אחת שנקראת חסיד, והחסד הזה הוא מתלבש, ועל ידי שהאינסוף מתלבש במידה הזאת שנקראת חסד אז הוא נקרא חסיד, כשהוא מתלבש בגבורה אז הוא נקרא גיבור. כל המידות האלה מראות על קצבה מסוימת, הוא מתלבש באיזה מסך שיש לו איזה גבול. הגבורה הזאת פעם היא לא הייתה, קדם לה העדר. אם קדם לה העדר פעם היא לא הייתה, אז זה דבר שהוא נברא, אז יש לו גבול, זה לא אינסוף. כי היחיד שלא קדם לו העדר זה רק האינסוף ברוך הוא השתבח שמו. אומנם ביות העולמות נבראים, אז יצאו פעולותיו וכוחותיו יתברך לידי פועל. כן, אז גם פה הרב רומז את זה, שיש מציאות שתחילה זה היה רק בכוח ורק היה במחשבה, אחר כך הוא מוציא אותם לידי פועל, ויהיה נקרא שלם בכל מיני פעולותיו וכוחותיו, וגם יהיה שלם מכל השמות והכינויים בלתי שום חיסרון כלל חס ושלום. זאת אומרת, מה שהוא ברא את הבריאה הזאת זה לא מחמת שהיה צריך לברוא את זה מחמת חיסרון בו חס ושלום, אלא מחמת שלאחר שרצה לברות העולמות מטעם הידוע לו ולא מחמת חיסרון, כיוון שהדבר הזה עלה בכוח, אז ביחס לכוח הזה שנקרא 10 ספירות הכמוסות בעצמותו התברך, הספירות האלה נקמסו בו, לאחר שעלה ברצונו לתכנן כדי לברוא את העולמות, אז היה צריך להוציא אותם לפועל כדי שהכוח לא יישאר ככה חסר השלמות.
אבל אמרת שהבורא הוא שלם בתכנית השלמות,
של עדר. זאת אומרת, ברגע
שהוא חושב משהו, זה
כבר
יוצא לפועל.
כן.
וגם
הבריאה
הזאת,
זה
עדיין במחשבה שלו. אנחנו כל
הדברים
הזה של הבריאה, זה עדיין במחשבה, נקראת
מחשבת
ברוך הוא. למה? למה הוא נקרא כבר פועל? כי אצל הבורא, עצם המחשבה זה כבר יוצא לפועל. כן. ככה זה אצל הבורא. זה לא כמו אצל, אנחנו חושבים, ואנחנו חייבים מוצאים את זה לפועל. זה כאילו שזה תהליך של זמן. ברגע שהוא חושב, זה כאילו ההנשא שלנו, זה כאילו אנחנו משייכים את זה לבורא, אבל ברגע שהבורא רוצה משהו, זה קיים.
אבל בכל זאת, אם אני אומר, נניח שזה באמת, מה שכבודו אומר, נניח שזה אמיתי. כמו למשל שאדם רוצה לקחת איזה דבר, הוא רוצה להרים את הכוס. אז הוא לא לפני כן חשב, קודם כל אני אחשוב איך אני ארים את הכוס, באיזה יד. מיד הוא לוקח את היד אוטומטית, המחשבה והמעשה באים אצלו ביחד. אז גם אצל בן אדם עשינו דבר כזה. אבל כדי לעשות הבדל בין הכוח לפועל, אפילו שזה בא כאחד, אבל כדי להראות את ההבדל בין לפני שיוציא את המידות שלו לפועל לבין אחרי, אז אנחנו צריכים לומר שהיה מציאות כזו שנקראת עלה ברצונו, ואז עשה את העניין הזה. יכול להיות בדיוק בערכנו, זאת אומרת, יכול להיות שכבודו צודק, שהכל נעשה בבת אחת, גם עכשיו וגם מעשה, הכל ביחד. צריך לדעת אבל שקדם איזה שלב אחד שלפני כן לא עלה ברצונו. זה צריך לדעת, בסדר? זאת אומרת, היה איזו מציאות כזאת שעדיין לא עלה ברצונו. רק מה, אנחנו לא יכולים להבין את זה מפני שלפני שעלה ברצונו לא שייך לומר לפני. כי המציאות שלפני היא מורה על זמן מסוים. כל מתי שאתה אומר לפני, אז עוד מעט תהיה אחרי. בסדר? ברגע שהמציאות הזו, אני מגדיר אותה בזמן, זה לא טוב בשבילי. שאני מתייחס לאינסוף ברוך הוא, אני לא יכול להגדיר אותו בזמנים לפני אחרי. מפני שזמן זה דבר שהוא נברא, קדם לו העדר. בסדר? אז זהו, פחות או יותר יש איזה מציאות כזאת שאנחנו תקועים איתה, שאנחנו כבר, איך אומרים, הכל תלוי באמונה כבר. בסדר? אומר הרב, ועניין טעם זה נתבאר היטב בספר הזוהר, פרשת פנחס, בפרש נ"ז עמוד שני. וזו לשונו, פקודת לסר, מצווה 13 כתוב שמה, דא קריאת שמה ואית למינדה צריך לדעת, דיהו יקרא חכם בכל מיני חוכמות, הוא מבין בכל מיני תבונות, אנחנו נלמד שבכל עולם יש אותם ספירות ואותם פרצופים, רק ההבדל בין עולם לעולם, בריחוק שלו מהאינסוף ברוך הוא. גם בעולם האצילות יש חוכמה, גם בעולם הבריאה יש חוכמה. בכל עולם יש אותם ספירות, אלא מה, ההבדל ביניהם זה באיכות. כל אחד, מה?
אותם
בנחתם. אותם בנחתם, בסדר, בסדר גמור. הכבודו דיבר במושגים גבוהים מדי בשבילי, כרגע. אבל זה נכון. אלא קודם דברה אלמה, לפני שברה את העולם, התקרה בקהל אילן דרגין. לפני שהוא ברא את העולם, הוא היה נקרא בכל אלה הדרגות. על שם בריין דהבו עתידין להיברות. ואמרנו שזה מעט שעלה ברצונו. לפני כן הוא לא הקרא בדברים האלה. דאילב הוויין בריין באלמה, אמה התקרה רחום דיין, אלא על שם בריין דעתידין. כן, פה הרב מביא ראיה לדבריו שהיה מסיבות כתות של כוח ופועל. בסדר? פרשת בו גם כן דף מנבט, וזו לשונו, ואילה התפשט נאורי על כל בריאן, איך ישתמו דאון לה, זאת אומרת, איך הם ידעו אותו, את בורי עולם, ואיך יתקיים מלוא כל הארץ כבודו. עוד אין ארץ, אז איך יהיה מלוא כל הארץ כבודו? אז לכן היה צריך לברוא את הארץ, הכוונה את כל העולמות. בסדר, זה חקירה ראשונה, למה נבראו העולמות? דרב אומר, תראה, המעציל ברוך הוא נקרא רחום, נקרא חנון, צריך שהוא יוציא את המידות שלו לידי פועל. כיוון שהוא נקרא כן, צריך שהוא יוציא את זה לידי פועל, אז מוכרח שזה יהיה. שוב, ההכרח הזה הוא לאחר שעלה בכוחו, אבל לפני כן לא שייך. יש אותה יותר עמוק, שהרם מבאר אותו לספר מבוא שערים, בדף א' סוף עמוד ב', שם הוא כותב, מה?
במובן שהרם אומר שבגלל שהשם נקרא בתורה, אז הוא צריך להוציא את הפועל, שהוא לא נקרא כך לפני שזה יצא.
זה מה שאמרנו, שיש לחלק בין לפני שעלה ברצונו, בדיוק, שעלה ברצונו, אז כבר נקמסו כל התוכניות האלה שהוא יקרא רחום, הוא יקרא דיין, כמובן, למה עלה ברצונו ככה אנחנו לא יודעים, זה תלוי באמונתנו שהוא ידע מה הוא עושה, אבל מכאן ואילך, אז הרב נותן לנו איזה קצה של חוט, נותן לנו איזה טעם פשטי, למה הוא צריך היה לברוא את העולם, בגלל שברגע שהוא רצה, אז כל הכינויים האלה כבר נכנסו ועצמותו התברך. וצריך שיוציא אותם אל הפועל כדי שיהיה לזה שלמות גמורה. ביחס לכוח, לא ביחס לאינסוף עצמו. עכשיו, זה מוסתק כל היום, אני מלמד את זה בעזרת השם, לאט לאט. כן, יש בזה איזה עניין של 10 ולא 9, 10 ולא 11. עכשיו, אמרנו שיש עוד טעם, כתוב במבוא שערים דף א', סוף עמוד ב', ספר במבוא שערים זה גם ספר שחיבר אותו רבי יחיא מויטל כמובן, פירושים מאוד עמוקים, הם גם כן פירושים שכתב אותם רית ימיו, למרות שהדבר הזה הוא לא פשוט להגיד אותו, אבל ככה אומרים המפרשים, קניין פירות יש על זה, גם רבי שאול, באיפה שלמה, כדרך כ"ד, שהספר מבוא שערים הוא כתב אותו באחרית ימיו. זאת אומרת, הספר האחרון שהוא כתב, זה היה ספר מבוא שערים. יש בנש חי בדעת ותבונה הרבה נוסף חיים, הרב שלום כותב בדעת ותבונה שהספר האחרון שכתב הרבי חיים ויטל זה ספר 400 שקל כסף. יש ספר כזה שהוא מיוחס למוערכו, כנראה שזה לא הרב חיים ויטל כתב אותו, לא פשוט העניין הזה, יש בזה מחלוקת ברבותינו המפרשים, האם 400 שקל כסף, הספר הזה הוא כתב אותו רבי חיים ויטל או לא, או שהוא מיוחס בזיוף לערב, הרבה מפרשים מייחסים אותו למערכו, רבי נשחי אומר שהוא כתב אותו אחרי שהוא כתב את כל הספרים. זאת אומרת, לפי דעת רבי נשחי, ספר מבוא שערים הוא לא הספר האחרון שכתב רבי חיים ויטל. כל פנים, ספר מאוד שימושי, רבנו הרשש, הוא משתמש איתו מאוד הרבה, הוא לוקח הרבה מסקנות מספר מבוא שערים, ספר מאוד חשוב ללימוד, להשוות את הגרסאות. אז שם הרב כותב סיבה אחרת, שם הרב כותב למה נבראו העולמות, כדי לברר אותם בצורה יותר טובה. זאת אומרת, כביכול, שהמעציל ברוך הוא ברא את העולמות, אז הם נבראו עם טוב ורע. וכדי להעלות חזרה, להחזיר את כל הטוב לאינסוף עצמו, כמו שאמרנו שזה אחרי התהפכו אל מה שהיה, צריך לשבור את כל הדברים האלה, הכוונה להפריד את החלקים טוב מרע, ואחר כך להעלות רק את הטוב, זה נקרא ברור. אנחנו נלמד את הדברים האלה, אמרתי את זה במהירות, אנחנו נלמד אותם יותר לאט, בעזרת השם, שניכנס לעניין של הצמצום.
אבל למה לא ישר לברוא טוב וזהו?
מה?
למה ישר לא לברוא בלי שבועים לברוא?
אם הכל היה מוכן ומזומן בלי בעיות, אז לא היה לנו את חיים. לא היה לנו מה ללמוד בלע, אם הכל היה מוכן ומזומן. אבל לא היה לנו מה לעשות.
אבל
בעזרת השם, מה שכבודו שאל, יהיה לו תשובה לזה בעזרת השם. לא עכשיו, עוד כמה חודשים. בעזרת השם, כן, יש פה כל מיני רמות, אז אני משתדל שבעזרת השם, שכולנו נהיה באותו קו, נתחיל מההתחלה להתחלה עד הסוף, בעזרת השם. אז הזכרנו שיש פה עוד סיבה, שכרגע אני לא יכול לבאור אותה בעומק, כי חסר לנו כמה פרטים, שהיא, אומר הרב, שהכוונת המעציל שברא את העולמות, זה היה כדי לברר את העולמות. ככה הלשון שלו, במבוא שערים דף א' סוף עמוד ב', כדי לברר את העולמות. והמושג הזה, נלמד אותו טוב מאוד, אבל בעזרת השם בעיתו ובזמנו. חקירה השנייה, הוא אמר שהוא יבאר שתי חקירות שהתעסקו איתם המקובלים. אז החקירה הראשונה הוא אמר בכלל למה נבראו העולמות, אז אמרנו שהרב התחיל מאיזשהו תחנת ביניים, הוא לא התחיל מההתחלה. הוא אמר, בגלל שהמעציל בכל נקרא רחום וחנון, כן, אבל היה מציאות שהוא לא היה נקרא. אז למה בכלל הרבי רצונו להיקרא ככה? אמרנו שזה כבר תלוי באמונתנו, שככה הוא רצה. החקירה השנייה שהתעסקו בהם המקובלים, היא חקירה יותר מסוכנת, והיא קרובה אל שאלת מה למעלה ומה למטה, מה לפנים ומה לאחור, במסכת הגיגה, פרק אין דורשים. שמה בדף י' א' עמוד ב', הגמרא אומרת שמה, כל המסתכל מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, ראוי לו שלא בא לעולם, וכל שלא חס על כבוד קונו, ראוי לו שלא בא לעולם. הרב מסביר את העניין הזה, והנה להיות השאלה הזו עמוקה מאוד, אשר כמעט מסתכן האדם בעמיק הסתכלותו בחקירה זו. מפני שנאמר שמה שהרב התחיל שכותב, היא קרובה את שאלת מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור, אז תכף מהתשובה שאנחנו נלמד ביחד, מהתשובה של הרב, אנחנו נראה שעיקר כוונת הרב למה שאמרו חז"ל, מה לפנים, מה לאחור. זה מה שהרב הולך לבאר בחקירה השנייה. אבל מה למעלה, מה למטה, הרב לא הולך לדבר על זה עכשיו. אז בעיקרון, מה למעלה, מה למטה, מסביר בספר שלום ירושלים, שהרב שלום עדני, שהוא היה מהמכוונים בישיבת בית אל, אנחנו המקובלים לפני 120 שנה בערך, הוא ומעתיק אותו גם הכרם שלמה, שמה למעלה, מה למטה, הכוונה, מה יש למעלה מהחלל, ומה יש למטה מהחלל. טוב, מציאות של החלל, לא כולנו מכירים את הדבר הזה, אז נשאיר את זה לסוגיות הבאות, אבל מה לפנים, מה לאחור, עכשיו הרב הולך לבאר אותה, ובאמת, בספר אדם ישר שהזכרנו, הרי אתם זוכרים, בתחילת השיעור אמרנו שהמקור של הספר, של הדרוש הזה, מופיע בספר אדם ישר, על ההתחלה דף א', הפרק הראשון בספר אדם ישר, מופיע שם באמת, שם לא כתוב מה למעלה, מה למטה. שם כתוב מה לפנים, מה לאחור, וזה גרסה נכונה. וגם הגרסה ככה בשער ההקדמות, בדף א', סוף עמוד ד'. גם כן, הגרסה שמה היא קרובה אל שאלת מה לפנים, מה לאחור, בלי מה למעלה, מה למטה, כי באמת תכף נראה מהתשובה של השאלה, אז רואים שמה למעלה, מה למטה, הרב לא נגע בזה עכשיו. הממילא זה לא שייך פה. כל פנים, הרב אומר, והנה להיות השאלה זו.
אבל אמרנו שלפני שהרב
רצונו
בשלל, אין מה
לשאול,
זה אמונה, אז מה?
עכשיו, כבודו ישאל יותר, כבודו ישאל, למה בחקירה הראשונה הרב לא כתב שהיא מסוכנת? וגם כן מתחיל לחקור הרי האינסוף ברכו.
אתה אמרת שפה נפסיק גם, אתה אמרת.
כן, אמרת, באמת, כיוון שפה הרב הולך לדבר משעה שכבר נבראו העולמות, אז בסדר, אז אין לנו בעיה את העניין הזה של...
מה נשאר?
תכף נראה בתשובה. בחקירה הראשונה אנחנו התחלנו לדבר מעת שעלה ברצונו. מעת שעלה ברצונו, אז אני לא מתעסק באינסוף עצמו. אני מתעסק מהכוח, שזה 10 ספירות שנכנסו, ואותם 10 ספירות שיצאו לפועל, אני מתעסק בספירות עצמן ולא מתעסק באינסוף, אז אין לי סכנה. בסדר? פה, למה יש סכנה? אז בואו נראה. הרב אומר, השאלה הזאת, מה היה לפני שנברא העולם ומה יהיה לאחר שיברא העולם, השאלה הזאת היא עמוקה מאוד. אשר כמעט מסתכן האדם והעמיק הסתכלותו בחקירה הזאת. תכף נסביר, ואיזה כן נעשה להבין מתוך דברי הרב, למה זה מאוד מסוכן לשאול, למה העולם קיים רק 5,767 שנה, למה הוא לא נברא לפני מיליארד שנה? אז איך אמר פעם מישהו? טוב, זה שיהיה לאלה שמצאו את הדינוזאורים מה להגיד. אם זה היה לפני, אם העולם היה נברא לפני טריליון שנה, אז לא היה להם מספר יותר גדול, לא היה להם מה לעשות. אבל זה ככה, על פי הפשט. אבל הרב יש לו שבוע יותר עמוקה, יותר מסוכנת, כמו שאומרים. ועניינו, כאשר הזכירו חז"ל במשנה, הנזכרת לאל, זה המשנה בסרט חגיגת י"א עמוד שני, כל המסתכל בדלת דברים אלו, ראוי לו שלא בא לעולם. מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור. וכל שלא חסת על כבוד קונו, ראוי לו שלא בא עולם. כלומר, יש דברים שהמעציל ברוך הוא לא הסכים שהנבראים יתעסקו איתם. מפני שביחס להיותם יחסית גשמיים, והם קרוצי חומר, אז יש דברים שהם לא יכולים להשיג אותם. ואם האדם יעמיק את עיונו כדי להשיגם, יכול להשתבש בהם, יכול להיפגע. ומאלה, כיוון שהבעל הבית של העולם אמר לא להתעסק איתם, והוא בכל זאת מחליט להתעסק איתם, זה מראה שהוא לא חס על כבוד קונו, הוא לא מכבד את מה שהמעציב והחוט טבע. יש דברים שאדם אסור לו להתעסק איתם, אז אם הוא לא חושש לדבר הזה, הוא מסתכן. וגם הוא פוגע בכבודו יתברך שאסר להתעסק בדברים כאלה או אחרים. אז זהו, מההתחלה שכתוב ולא כל שלא חס על כבוד קונו, אז יש בזה איזה פגם מסוים. אם הוא לא חס על כבוד קונו, אז כמו שהוא חצוף, הוא לא מכבד מה שאמר הבעל הבית של העולם.
יש בכלל כלי למישהו להגיע למקומות
האלה? לא. נכון. נכון. אבל לפעמים אדם יכול לנסות לחקור בזה, אפילו שבדיוק, אפילו שהוא לא, הוא לא יכול להגיע, אבל עצם הרצון שלו זה כבר מראה על איזו תעוזה שהיא לא רצויה, דבר לא טוב. בסדר, כבודו צודק אבל. ועל ידי, ועל כן לא נוכל להרחיב ולהעמיק בחקירתם. זאת אומרת, כבר הרב סגר עלינו המדבר. כבר מההתחלה הוא מכין אותנו שהוא לא יכול לתת לנו תשובה שלמה על החקירה הזאת, בלב הכי מסוכנת. אומר הרב, לא נוכל להרחיב ולהעמיק בחקירתם. אמנם נבאר בעזרת השם ראשי פרקים, כן, זה לשון המשנה שם, שאומרת שמבארים שהוא בא ללמוד קבלה, מבאר פרקים, והוא מעצמו מבין. כמציף מן החרקים, בלתי הסתכלות בדברים העמוקים, והמשכיל על דברינו אלה ימצא טוב טעם ודעת אם מבינהו. כן, בדרך כלל, לאו דווקא בענייני חקירות, הרב, הלשון של רבי חיים איטל, היא לשון מאוד יפה, כמו הכוונה, הלשון שלו היא מובנת. גם אדם שהוא לא מגדולי העיון, אין לו עיון גדול. לא יכול לרכז את המוח שלו בסוגיות העמוקות, נגיד, של התלמוד. אם הוא יפתח את הדרושים של הרב, הוא יוכל להבין אותם. הרב לא מדבר כמעט אף פעם בארמית. והוא לא שקיל ותראה, הוא לא נושא ונותן קושיות חריפות, הוא כותב יפה, ממש. אדם שקורא את הפשט של המילים, הוא מבין מה מוח הוא כותב. אבל את הפשט העיוני, אם הוא לא יודע להפעיל את הקודים שיש פה, אז הוא לא יבין שום דבר. וזה מה שכותב הרב בדף דלת, בעמודה דלת, בהקדמה הנוראה שבעץ חיים, הרב כותב, רציתי לזכות את הרבים באלם נמרץ והמשכילים יבינו. זאת אומרת שהרב כותב באלם גדול, וזה חשוב מאוד לדעת שכל מילה פה היא יכולה להיות קריטית. זאת אומרת שלפעמים דברי הרב הם כתובים באלם נמרץ, שאם אדם לא ייתן את דעתו הוא לא יבין טוב את דברי הרב. אז יש, ברוך השם, יש את הבתים המפרשים ויש את הכלים לדעת מתי זה נכון, מתי זה לא נכון, מתי השמועות. יותר מזה, יש תורת חכם, רבי חיים דילרוזה, שהוא היה גדול התלמידים של רבנו הרשש, והוא כותב בדף המחבב, עמוד שני, שלפעמים הרב כותב אפילו הפך האמת, עד כדי כך.
להטעות?
כן, ולפעמים, ולכן לפעמים הרב כותב בכמה סוגיות עמוקות, הוא כותב בזכור זה, או באבן זה היטב מאוד, וכאן אמיתות העניין. מה פירוש כאן אמיתות העניין? זאת אומרת שבמקום אחר אני כתבתי לא בדיוק לפי האמת.
למה?
ואתה צריך לדעת שכבוד אלוהים מסתר דבר, ולכן אני לא כותב בפשיטות כזאת שכל אחד יבוא ויבין. זאת אומרת, כל אחד יכול לקרוא, ללמוד קבלה. זה מה שאמר בן איש חי במשל שלו בחלק ג' סימן א' בסוד ישרים, ברב פעלים, שאדם שהוא לא מעיין היטב בדרושי הרב, אז מקסימום הוא יקבל שכר כאדם שגרס בספר הזוהר, כך אומר הרב. זאת אומרת, אני יכול ללמוד קבלה, אבל אם הוא לומד טוב, עיון, כמו שצריך, אז זה יכול להיקשר. כן? אז זה מוסר עצום למי שעושה ללמוד קבלה בעיון, זה דבר מאוד חשוב. ככה הוא גם יותר יבין. אז גם פה הרב, הוא אומר, המשכיל על דברנו ימצא תוך הדעת, אם יבינו. זאת אומרת שזה לא דבר פשוט בכלל מה שאני הולך לכתוב עכשיו. מסביר הרב, והנה עניין החקירה הזאת, אשר שואלים, למה בריאת עולם הזה, זה החקירה השנייה שהרב כותב שהיא מסוכנת, למה בריאת עולם הזה הייתה בזמן שהיה, ולא קודם או אחר כך? כלומר, למה העולם הזה נברא, כמו שאמרנו, לפני 5,767 שנה? למה העולם נברא לפני התשסז שנים? למה לא נברא לפני כן? למה לא נברא יותר קצר? אז זה החקירה המסוכנת. אומר הרב, ולכן צריך שתדע את אשר נבאר בחיבורנו. והוא, כי הנה נודע, כי האור העליון למעלה למעלה, עד אין קץ, הנקרא אין סוף. שמו מוכיח עליו, שאין בו שום תפיסה, לא במחשבה ולא בהרהור, שזו מחשבה יותר דקה ממחשבה סתם, כלל ועיקר. כן, זאת אומרת, אי אפשר להבין את המציאות הזו שנקראת אינסוף, כמו שאמרנו, זה תלוי באמונה, שצריך לדעת שזו רוחניות כזאת היא מופשטת, עד שאנחנו לעולם לא נדע מה העניין הזה, מה הדבר הזה, ומשרתיו שואלים, מה אין מקום כבודו לעריצו? זאת אומרת, אפילו שבלא כל הארץ כבודו, בכל זאת משרתיו שואלים, מה אין מקום כבודו לעריצו? זאת אומרת, זה דבר מאוד עמוק ונשגב מאיתנו, שאנחנו לא נצליח להבין מה זה המציאות הזאת. אבל צריך לתת לנו איזה בית אחיזה. שאנחנו נתחיל מאיזשהו מציאות כזאת, אז אנחנו קוראים לרוחניות הזאת המופשטת, קוראים לה אינסוף. אין לנו ברירה, הדבר שהכי מייצג את השלמות, זה האינסופיות. בסדר? פחות או יותר. לכן קוראים המקובלים למציאות הזאת הנוראה, קוראים לה אינסוף.
למה
אני
לא בכלל מתכוון
בשאלה הזאת?
מה השאלה
רוצה אתם
בכלל? מה
רוצה לשאול את זה? בסדר, זה אחד מהענייני של חקירות של אמונה. כן, חקירות של אמונה שהתעסקו איתם כל הרבותינו המקובלים. והרב הוא רוצה ללמד אותנו משהו פה. תכף אנחנו לעזרת השם נסביר את זה יותר. בתשובה של הרב אנחנו נבין למה באמת הרב שאל את השאלה הזאת. הוא רוצה להגיע איתנו לזה מסקנה מסוימת, ובשביל זה היה שווה לו. אומר הרב ככה, אין הודע כי האור אילון למעלה למעלה עד אין קץ, נקרא אין סוף, שמו מוכיח עליו, שאין בו שום תפיסה, לא במחשבה ולא בירול, כלל לא להבין לעולם מה פירוש האין סוף הזה. והוא מופשט ומובדל מכל מחשבות, והוא קודם אל כל הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים. כן? כולם מכירים את ארבע עולמות הביאה, שאנחנו נדבר עליהם בלי סוף, שהמעציל הוא ברא ארבע עולמות. העולם העליון קוראים לו עולם האצילות, מתחתיו עולם הבריאה, מתחתיו יצירה ומתחתיו עשייה. קוראים להם הביאה בקיצור ראשי תיבות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אז לכן הרב נקט בלשונות, ארבע לשונות האלה, הוא קודם אל כל הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים, ולא היה בו זמן התחלה וראשית. כמו שאמרנו, שזמן זה דבר שהוא נברא. כיוון שזמן קדם לו העדר, כיוון שקדמה לו מציאות כזאת של העדר, זאת אומרת, היה מציאות כזאת שהזמן הזה שאני מדבר עליו לא היה, כמו שאמרנו עם הדוגמה של השעון, למשל עכשיו 10, לפני דקה לא היה 10, אז הזמן הזה קדם לו העדר. אז הזמן הזה הוא קצור, הוא נברא מתי שהוא. כשהגיע השעה 10 הוא נברא. אז לכן, באינסוף ברוך הוא שלא קדם לו העדר חלילה, תמיד הוא היה, תמיד הוא הווה ויהיה, ממילא לא שייך לכנות אותו בכינויים של זמן. לכן אומר הרב, לא היה בו זמן התחלה וראשית, שהוא כי זמן זה דבר שהוא נברא, קדם לו העדר, היה איזה פעם שהזמן הזה לא היה. מה שאין כן באינסוף, כי תמיד הוא נמצא, וקיים לעד. ואין בו ראש וסוף כלל. והנה, מן האינסוף נשתלשל אחר כך מציאות המאור הגדול הנקרא אדם קדמון לכל הקדומים. כמו שנבאר בענף ג', אנחנו נמצאים בשער א', ענף א', אז עוד שתי ענפים הרב יבאר אותו יותר. בואו נחזור, והנה מן האינסוף נשתלשל אחר כך מציאות המאור הגדול הנקרא אק. המילה נשתלשל, צריך לדעת שהיא מילה מאוד מכשילה, והרי דיבר על זה הרבנו הרמק, הרבי משה קורדוברו, שזה היה עוד לפני שבכלל עלה במחשבתו של רבנו הרי, כמובן בשליחות שלו לקחת רבי חיים ויטל ולכתוב את כל הכתבים האלה, אז רבינו משה קורדובר בספר אלימה, הוא חיבר עשרות ספרים, חיבר בקבלה, הרמק הקדוש, בספר שלו אלימה, בפרק ד', מה?
אלימה.
אותו לא שמעתי.
אלימה.
יכול להיות, כן. פרק ד', פרק ד', באלימה פרק ד', הרב, הוא מדבר על העניין הזה של המילה השתלשלות, כי הרבותינו המקובלים, הקדמונים, גם הם התשתמשו בעניין הזה. הרב מזכיר פה מושג מאוד עמוק, הוא אומר, מן האינסוף נשתלשל אחר כך מציאות המאור הגדול הנקרא אדם קדמון לכל הקדומים. אז קודם כל נדבר על מילה השתלשלות, אז מגדיר את זה הרמק ואומר שצריך מאוד לדעת. אמרנו לפני כן שאחד מהעיקרים בחוכמת הקבלה, עיקרי העיקרים שאדם בא ללמוד קבלה, צריך לדעת שכל מה שהוא לומד במעשה המרכבה, בצמצומים של אורות, בבריאת דברים חדשים, הוצאת דברים יש מאין, כל מה שהוא רואה בכתבים של המעשה מרכבה, צריך לדעת שבמעציל ברוך הוא לא יהיה שום שינוי לעולם ועד. לא היה, לא הווה ולא יהיה שום שינוי במעציל ברוך הוא. עוד דבר שצריך לדעת, שהמעציל ברוך הוא לא שייך בו שום מרכבה. זאת אומרת, תמיד שאנחנו לומדים מעשה מרכבה, סודות הקבלה הם נקראים מעשה מרכבה, מפני שהאדם לומד בהם איך המעציל ברוך הוא ירכיב את העולמות שלו. איך הוא ילביש אחד לתוך השני, כמו שאדם שחק עם לגו, הוא מרכיב דברים, הוא לוקח חלקים. ככה עשה המעציל ברוך הוא בעולמות הרוחניים שלו. הוא לקח דברים וילביש אחד עם השני ובנה עולמות. לכן זה נקרא מעשה מרכבה. צריך לדעת שבאינסוף ברוך הוא לא שייך שום מרכבה. זאת אומרת, חס ושלום, האינסוף ברוך הוא לא אחד שמורכב מחלקים. ולכן זה אינסוף שפשוטו, חדות גמורה שאי אפשר לתאר. לכן צריך לדעת, הוא אומר, שמי שחושב שהספירות והפרצופים והעולמות, מה שנלמד, כל המושגים הקדושים האלה, זה דברים שהם נשתלשלו מהאינסוף, זאת אומרת שהם היו מחוברים בו והם נפרדו להיות לחלקים ולספירות, אז אבון פלילי לחשוב ככה, ככה הלשון שלו. הוא כותב שזה אבון פלילי לחשוב ככה, זאת אומרת שהוא כופר בעיקר, בני שהוא עושה את האחד מקובץ מחלקים, ככה הוא כותב. אז לכן צריך לדעת שהמילה נשתלשל, הפשט הזה של מילה נשתלשל, זאת אומרת שאתה אומר שהדבר הזה, האק, העולם הראשון שברא אינסוף ברוך הוא, קוראים לו אדם קדמון, והעולם הזה הוא השתלשל מן האינסוף. ככה הרב אומר פה, הוא השתלשל מן האינסוף. כשאתה אומר שהעולם הזה השתלשל, פירושו של דבר שהוא היה חלק ממנו, ועכשיו אתה הפרדת אותו מהאינסוף, נמצא עכשיו אתה רואה, שלשלת אותו מהאינסוף, ואתה רואה אותו ואת האינסוף מעליו. נראה שזה לא ככה, מפני שאסור לחשוב שכל הבריאה הזאת, אדם קדמון, וכל הפרסופים, ועולמות הביאה שהזכרו, כל הספירות, אסור לחשוב שהדברים האלה היו אי פעם, הם היו מורכבים באינסוף, ובסך הכל המעציל החליט לשלשל אותם. שזה אבון פלילי כלשונו בפרק ד' ספר אלימה. אז מה צריך לומר? צריך לומר שהלשון הזאת היא בסך הכל לשון מושאלת. כן, גם רבנו הרשע שדיבר בנער שלום דפית ג' גם כן הוא הזכיר את המילה הזאת. אבל שוב, זה דברים שאמרנו, כבר עמד עליהם הרמת הקדוש ואמר ש המציאות הזאת של השתלשלות זה לא כפשטו, אלא לאחר שאני רואה תמונת מצב כביכול שיש עולמות שעומדים אחד מעל השני, ומי שמחיה את כולם ומחבר אותם זה אור אינסוף ברוך הוא, אז זה מראה לי תמונה כביכול, אבל המציאות הזאת היא לא נכונה, מפני שכל מה שנברא, כולל אדם קדמון, שזה בערכנו המציאות הכי זקה שיש, הכל הוא יש מעין גמור, זאת אומרת קדם להם העדר גמור בתכלית, קדם להם העדר, והם נבראו יש מעין. אז נמצא שהם באמת לא השתלשלו מהאינסוף. חבוד.
ומה
אם
יש
מותו
אדם?
מה
טוב? אנחנו אומרים, חלק
אלוקה
ממעל.
נכון מאוד. נכון מאוד. נכון שהם חלק אלוקה ממעל. למה? מפני שכולם חיים ומחוברים אל האינסוף ברוך הוא. כן? קודשי הדרך אורייתא וישראל חדם. הכל מחובר לבורא העולם, אבל כל מה שמחובר לבורא העולם מבחינת שהוא נברא, אז הוא קדם לו העדר. זאת אומרת, היה מציאות כזאת שאנחנו בכלל לא היינו קיימים, וגם לא העולמות שמעלינו, זה היה אינסוף פשוט, פשוט גמור. רק עכשיו שאנחנו מחוברים אל המעציל ברוך הוא, כמה שאנחנו מחוברים אליו, אז זה נראה כביכול שאנחנו השתלשלנו ממנו. אבל הייתה מציאות כזאת שלעולם לא היה שום דבר, רק האינסוף ברוך הוא. זה לא לשכוח. שתי דברים חשובים. אחד, שכל מה שלא יהיה במעשה המרכבה, אז לא פועל שום שינוי באינסוף ברוך הוא. באינסוף ברוך הוא אין שום שינוי, אפילו שנלמד שהוא צמצם את עצמו וברא והחריב. באינסוף עצמו לא שייך שום שינוי, זה הראשון. דבר שני, שבאינסוף אין שייך שום מרכבה, חס ושלום. זאת אומרת שהוא לא מורכב משום דבר, משום נברא, שום פעול, כלום. הוא לא אחד שמקובץ מחלקים, בסדר? ולא הרבה חלקים הרכיבו, אלא הוא אחד בתכלית האחדות והפשטות. וברא את כל המרכיבים האלה, ברא אותם יש מעין גמורות. בסדר?
איך?
נכון. וגם בכל זאת אנחנו גם כן נבראים יש מאין. אז איך זה מסתדר? אז בעצם שאנחנו נלמד את זה, יש מציאות כזאת של אפשרות הקיום לזולתו. כן, כבודו נתקל פעם במושג הזה שהמעציל ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. למה שאני מתפלל אני צריך לשא את הלב שלי אל השמיים? כשאנחנו אומרים אלוהינו שבשמיים, קודם אבונת וישמעיה, כמו שיש כאלה ששינו את הקדישים של פעם. פעם היה כתוב וישמעיה בהראה. עכשיו אמרו קודם אבונת וישמעיה. ועשו סכסוכים בבית הכנסת. אז למה אנחנו מתפללים לשמיים? הרי לא כל הארץ כבודו. אני יכול להוריד גם את הראש לאדמה ולהתפלל לבורא עולם. נכון? שאלה. אז אמרנו שהמושג הזה של צמצום, זאת אומרת שהמעציל כביכול צמצם את עצמו, אז מה? במקום של הצמצום הוא לא היה? הרי לא כל הארץ כבודו. אז המושג הזה של אפשרות הקיום לזולתו, זה נקרא צמצום. זאת אומרת, באמת, המעציל בכל נקרא בכל מקום, הוא נמצא בכל מקום. אלא מה? הוא נותן לנו אפשרות לקיום. אז לכן זה מראה לנו כשכביכול, איפה שאני נמצא, כאילו חס ושלום שהקדוש ברוך הוא לא נמצא שם. איפה שאני דורך, כביכול, אני לא נמצא. אבל זה יש בזה דברים קצת יותר עמוקים, אני אשמור את זה לסוגיות הבאות. בסדר? בעזרת השם, אנחנו נעמוד על זה, נשתדל.
קודם כל, אבל מחילה מהמילה נשתלשל, אני כבר מבין שיש עכשיו מושג שהוא נקרא מקום.
נכון.
לכאורה. כי בתוך האינסוף ברוך הוא החליט באותו מקום שהוא החליט.
נכון מאוד.
להוריד איזה משהו לתוך נכון. העולמות.
100%, זאת אומרת, עצם העובדה שכבר הרב משתמש בעולם אדם קדמון, אז העולם הזה הוא תופס מקום.
באדון עולם, כמו נבוא.
כן.
בלי חיבור, בלי חיבור.
כן.
זה קצת ניגודים על הרב.
בלי חיבור,
בלי
חיבור. בסדר, זאת אומרת גם שהוא לא אחד שמתחלק לחלקים, וגם לא חלקים ירכיבוהו. זאת אומרת, לא החלקים
ירכיבוהו.
אולי זה עבר והווה, כי באמת הרמה גם כפלת ברב שמה. ספר ילימה גם כן הוא כתב. זה לא אחד שמורכב מחלקים, ולא חלקים שירכיבוהו. זה אולי על עבר ועתיד, לא משנה. זה אבל העיקר שהכוונה היא רצויה, זאת אומרת שהמעציל ברוך הוא, הוא אחד, יחיד ומיוחד, בלתי שום הרכבה כלל. בסדר? אז כל מעשה המרכבה זה מתייחס דווקא ליצורים כאלה שהם נבראו יש מאין, כלומר שקדם להם העדר. זאת אומרת, הייתה מציאות כזאת שהם פעם לא היו בכלל.
מה שאתה יש תשבות, מה שאני צריך לראות, זה שזה היתר, כמו שכפול. ככה זה יוצא.
ואז מה נגיד, שזה היה אי פעם באינסוף מעיקרה?
ואני מעתיק את
ה... הוא קיים,
חס שלום, לא מחסירים.
לא, זה שהוא קיים ועדיין לא מציל אותי. אני אסור לי לחשוב אבל שהוא קיים וכלולים בו עוד מרכיבים.
לא, אני לא פוגע בו, אני רק מוריד ממנו חסר, זה לא משהו חסר.
זהו, אז על זה אומר הרמ"ט שאסור לחשוב ככה. אסור לחשוב, אסור לחשוב שהלשון של ההשתלשלות פה, זאת אומרת שזה העתקת חלק ממנו. זאת אומרת שאני מוריד איזה מרכיב אחד שהיה כלול באינסוף, שעושה ממנו דבר חדש. אסור לחשוב דבר כזה. אבל אנחנו צריכים לחשוב, רק שנייה, אנחנו צריכים לחשוב שהמושג הזה שקוראים לו פה, שמן האינסוף משתלשל אחר כך מציאות וכו', המציאות הזאת שהרב קורא לה השתלשלות, זה מין משל כזה כדי להראות לי את התמונת מצב, כיוון שהאינסוף הוא מחבר את האק אליו, אם האינסוף לא יחבר את האק, איך האק יחיה? מאיכן ירק זה חי? אז האינסוף נכנס לתוך הוא מחיה אותו, כמו שהרב יסביר כמה נקול עם סרטוטים בעזרת השם. אז כיוון שהוא מחיה אותו, אז כשאתה מסתכל על האק שבתוכו נמצא האינסוף, אז נראה שכאילו הוא משתלשל ממנו. אבל בפועל זה לא ככה, מפני שהמעציל ברוך הוא ברא אותו כאן, במקום שהוא יעד לו, הוא ברא אותו יש מעין גמור, ממילא לא שייך השתלשלות. כיוון שהוא ברא אותו יש מעין גמור, לעולם לא היה פה, אז הוא לא השתלשל מהאינסוף. הוא ברא אותו במקום מסוים. משהו שהיה וירד ממדרגתו, שלשלתי אותו מלמעלה למטה, וזה דבר שאסור לחשוב. למה אסור לחשוב שהאינסוף הוא אחד מקובץ מחלקים? לא לשכוח את זה.
אז זה משהו שאי אפשר להשפע, זה משהו שהוא לא הופך.
נכון מאוד.
זאת אומרת, יש את ההשפעה של משהו מוכני אל עולם שהוא מתחיל להיות גשמי כבר.
כן.
בהשתלשלות הזאת, אני לא מתחיל על זה בכלל.
מצוין.
כי זה בעצם לא חומר.
יש שתי דברים אחרים.
בדיוק.
בסדר, למרות שבאק שאנחנו אומרים שזה תכלית הרוחניות, גם שם אני יכול לומר להעריך יחס של חיצוניות ופנימיות, שם יהיה לי מאוד קשה להשתמש במושג של גשמי, כן? כי זה מקום שהוא מאוד רוחני בתכלית הרוחניות, עד כדי כך שלפעמים הרב בעצמו קורא לאק אינסוף.
זה בריאה רוחנית, כן. זאת
אומרת, אם זה בריאה, זה משפיע. מצוין, בסדר, אם כבודו מסביר את זה ככה, זה מצוין, ברוך השם, לעולם לא יקשה לי רצון. יפה מאוד, יפה מאוד, בסדר גמור, זה מה שחשוב, לדעת שלעולם לא יהיה בו שום שינוי באינסוף ברוך. ודבר שני, שהאינסוף ברוך הוא לא אחד מורכב מחלקים, מילא לא שייך לשון השתלשלות באינסוף ברוך. בסדר? כן. תמרת
כמה
עוסקת
גם
באדם
קדמון,
וגם
בעולם
קדמון
קדמון?
כמובן, למה לא?
לא ביחד,
גם באדם קדמון. כן. בסדר? מעשה מרכבה, אמרנו שאדם לומד יסודות הקבלה וקוראים לזה מעשה מרכבה, אז הפירוש של זה שהוא לומד איך המעציל ברוך הוא הרכיב את העולמו שלו, לכן זה נקרא מעשה מרכבה. כמו שאדם אמרנו, המשלנו, כן, המשלנו מהעת שהתחיל הצמצום, כמו שנלמד בעזרת השם, שהמשלנו את זה למשחק של הלגו, שזה פועל של הרכבה, ממש כמו שאדם משחק עם לגו, ככה מעציל, כמובן, מושגים של המעציל, כן, שהוא בחר לעצמו. אז איך שהוא הרכיב את העולמות, שהרב מסדר אותם יפה מאוד, בעץ חיים, בעזרת השם נראה, איך הוא הרכיב את העולמות, לכן זה נקרא מעשה מרכבה. בסדר? בואו נספיק עוד קצת, בעזרת השם. הרב אומר, והנה מן האינסוף נשתלשל אחר כך מציאות המאור הגדול. כן, אתם יודעים, המאור הגדול זה לשון המקרא, שהשם נקראת המאור הגדול. המאור הגדול הנקרא אדם קדמון, לכל הקדומים, כמו שנבאר בענף ג'. אז העולם הראשון שנתנו רשות לרבי חיים ויטל, יש עוד עולמות שנמצאים מעל אדם קדמון, אבל רבי חיים ויטל, מה שהוא הורשע לדבר, זה רק מהעולם שנקרא אדם קדמון ולמטה, שזה אדם קדמון וארבע עולמות הביאה, שזה אצילות, בריאה, צירה, עשייה. תכף אם נספיק נסרטט את זה. סליחה, רק שנייה, תכף נסביר את זה. מה?
נעל אדם קדמון, נחשך לומר שיש אדם קדמון,
אבל זה החיבור עם האינסוף. הרב כותב שהאק הוא מחובר אל האינסוף, נכון מאוד.
איזה מקום היו עולמות
אלה? רק שנייה, לאט לאט. הרב כותב שהאק הוא מחובר לאינסוף, נכון. אבל מקודם אמרנו שגם האק, לפעמים הרב מכנה אותו אינסוף. אז איך אנחנו יכולים לעלות מעל האק? אולי בשבילנו האק הוא אינסוף. יש באמת דברים שהרב דילג עליהם, והחליט להתחיל את הדרושים, כמובן שככה הנחו אותו, ככה הנחו אותו רבנו ארי, ככה הנחו אותו משמיים, אליהו הנביא וכיוצא, שאסור לו לדבר מעל אדם קדמון. ומי שמכיר, יש דרושים, ספר הדרושים, ספר המלבוש, דרושי המלבוש של מרי סרוג, בישראל סרוג, הוא גם היה תלמיד של רבנו ארי, ושאחרי שנפטר רבנו ארי, אז הוא נסע לאיטליה, לוונציה, ואיפה שנמצאים הרמז, היו נמצאים הרמז ותלמידיו, והיה, הלך לשם להפיץ את הקבלה הלוריאנית, כמו שקוראים רבי יצחק לוריה, של הקבלה של רבנו ארי, הוא הלך להפיץ שם, והוא קיבל שם כמה דרושים מרבנו ארי, שהם עוסקים למעלה מאדם קדמון. אבל כיוון שאנחנו נאמנים לכתבים של רבי חיים ויטל, אנחנו לא מתעסקים עם הדרושים שעוסקים למעלה מאדם קדמון. עכשיו, הרב אומר שהאדם קדמון הזה, בשבילנו, האדם קדמון הזה הוא שם של עולם עליון, הכי קרוב לאינסוף ברוך הוא. כלומר, אחרי האינסוף ברוך הוא, אז הכי זך ושלם בתכלית שלמות, זה ייקרא עולם אדם קדמון.
שם
נאצלים. מה? הוא גם נאצל. הוא בעצמו גם נאצל. עובדה שהוא אדם. אדם קדמון. הוא הנאצל הראשון. יפה מאוד. זאת אומרת, בעץ חיים הנאצל הראשון קוראים לו אדם קדמון. זה שם של עולם הראשון. והוא נרמז על ידי קוץ של יוד של שם הוויה ברוך הוא. שם הוויה ברוך הוא יש לו חמש בחינות. יוד כבבקה. והקוץ של היוד שמרוב שהיא בחינה דקה מן הדקה, אז אפילו לא נרמזת באות. כן? כל כך בחינה דקה, ואי אפשר לרמוז אותה בעולם הזה אפילו בצורת אות. כי אמרנו משהו שעבר, ועוד נחזור, אז נראה את זה בעזרת השם הרבה, שכל השמות הקודש בעצם זה משל, שאדם עובד הלכה למעשה עם שמות הקודש, אפילו בסידורים פשוטים שאומר לך תכוון ככה, תכוון ככה, הכל זה משל על סוג של שפע רוחני מסוים שאדם צריך להמשיך לאותו מקום, לשורש נשמתו. אז ההוויה היא מציגה לי משל לאיזה שפע מסוים. אז יש לה חמש בחינות, יש לה י' כ' ו' מה שמעליהם, שהיא השורש לארבע בחינות האלה, היא הקוץ של היוד. הקוץ של היוד הזאת, היא רומזת בבחינת עולמות, מבחינת חמישה עולמות, היא רומזת שנקרא אדם קדמון. כן, בדרך כלל, אחרי שכבר מכירים את המושגים האלה, אז מכנים אותו בראשי תיבות. יש בספר מזכיר שלום, רבי אליהו מני, שהוא היה מגדולי חכמי בבל, הוא היה רב של חברון, חיבר הרבה ספרים בנגלה ובנסתר, אז אחד הספרים הכי חשובים שלו בתורת הקבלה, קוראים לזה ספר מזכיר שלום. שתי חלקים, ספר הראשון זה מערכות בקבלה, מא' עד ת', כל מיני ערכים, וזה ספר למתקדמים בלימוד, ויש פה את הספר השני, חלק ב', זה ספר הגאות קצרות וחידושים קצרים על ספר עץ חיים. במערכת ז' עוד למד ו', מזכיר שלום בחלק א', שהוא חלק היום קשה מאוד להשיג את הספר הזה, ספר נדיר, חלק ב' אפשר להשיג אותו בירושלים משפט אהבת שלום. חלק א', כבר אי אפשר להשיג אותו הרבה שנים. אז במערכת ז' עוד למד ו', הרב שמה כותב שהוא שאל כמה רבנים גדולים בעניין הזה, האם הם פותחים את ראשי התיבות בלימוד הקבלה, אני מתקל בעוד כמה ראשי תיבות, ואמר שכיוון שהדיבור פועל, אז הוא נוהג לפתוח את ראשי התיבות. אז למשל שהוא מגיע למקום אדם קדמון, אז יש כאלה שחששו, לא רצו לפתוח את ראשי התיבות, כיוון שזה מקום מאוד גבוה, והדיבור של האדם הוא פועל מאוד בעליונים, אז יש כאלה שחששו לפתוח את ראשי התיבות ולהזכיר מושגים כאלה שהם נראים, הם מציירים לאדם כל מיני השבועות, אדם, אדם קדמון, אז הוא יכול לסייר את הפועל של אדם, לא רצו להגיע למציאות הזאת של הגשמה, אז התרחקו מהדברים האלה. אז יש כאלה שקוראים לזה אק, יש כאלה שלא חושבים וקוראים לזה אדם קדמון. כן, אנחנו בדרך כלל אומרים אק, אבל עכשיו בגלל שאנחנו מתחילים, אז נפתח את הראשי תיבות, רק בשביל הקיצור, אז בעיקרון אבל, מה נדלה כפילה כפדינן בעדה. הרב אומר, הנה מן האינסוף נשתלשל שוב, אנחנו, במה אנחנו עסוקים? אנחנו עסוקים בחקירה שהרב הזכיר אותה, למה נברא העולם דווקא לפני 5,767 שנה. הרב אומר, תראה, מן האינסוף, בהתחלה הסברתי בקיצור מה זה אינסוף. עכשיו אומר הרב, אני אסביר לך שהנה מן האינסוף נשתלשל אחר כך מציאות המאור הגדול, הנקרא אדם קדמון, לכל הקדומים, כמו שנבאר בענף ג', בענף ג' הרב יבאר גם למה הוא נקרא אדם, מפני שעל דרך המשל הוא עשוי בצורת שלושה קווים, כמו אדם, האדם עשוי בצורת שלושה קווים, יש לו יד ימין, יש לו יד שמאל ויש לו גוף שמחבר בין שתי הקווים, יש לו רגל ימין, יש לו רגל שמאל ויש לו את הברית, את היסוד שמחבר בין רגל ימין ורגל שמאל. גם בראש של האדם יש לו שתי מוחים, קוראים להם חוכמה ובינה, כולנו נלמד בעזרת השם, יש לו שתי מוחים שקוראים חוכמה ובינה, ובאמצע יש את מוח הדעת שהוא מחבר את שניהם. אז זאת אומרת שהאדם עשוי בצורת שלושה קווים, כיוון שהאק הזה הוא מושפע מהאינסוף בצורת שלושה קווים, הוא מקבל שקו ימין, קו שמאל באמצע, לכן הוא נקרא אדם. למה הוא נקרא קדמון? בני שהוא קדמון לכל הקדומים. יש פרצוף שאנחנו נתקל בו שהוא גם נקרא אדם, שקוראים לו זד האצילות, אז ממילא האק שהוא קדם אליו נקרא בערכו אדם קדמון. הוא נקרא אדם סתם, הוא אדם דאצילות, והוא נקרא אדם קדמון. אנחנו עוד נחזור על הדברים הקדושים האלה, בעזרת השם בענף ג', כמו שהרב מבטיח. אז עוד פעם, והנה מן האינסוף נשתלשל אחר כך מציאות המאור הגדול הנקרא אדם קדמון לכל הקדומים, כמו שנבאר בענף ג'. ואחר כך נשתלשלו ממנו האורות הנתלין פאק. הנה הם אורות רבים, היוצאים מתוכו, ומאירים חוצה לו. והם תלויים ממוחו, יש אורות שיצאו מהמוחין שלו, דרך השערות, כמו שהרב ער בשער ה' בעץ חיים, בפרק א' מהדורת עניינה, יש אורות שיצאו מהמוחין שלו דרך השערות.
מה?
ומהם מגולגלתה, יש אורות שיצאו מהגולגולת, ומהם מעיניו, יש אורות שיצאו מהעיניים שלו, ומהם מאוזניו, ומהם מחותמו, ומהם מפיו, הכל בעזרת השם. אני מבאר מה בדיוק האור הזה, איך הוא נקרא, איזה שם הוא מוצג, לאט לאט בעזרת השם. רק פה דברים שלא קשורים לסוגיה שלנו, אנחנו עכשיו נמצאים באמצע חקירה אחרת, לכן אני לא רוצה לגלוש מהעניין. כל הפרטים האלה, בלי נדע, אנחנו נדע הכל בעזרת השם. כן, ושוב, לא לשכוח שהכל זה משל, כנשא בעולמות העליונים לא שייך חותם ולא שייך אוזניים. ואומר רש"י בפרשת שמות שדיברה תורה בלשון בני אדם, דיברה תורה בלשון בני אדם, לכן המעציל הוא מכנה את עצמו בכל מיני כינויים שאנחנו מכירים, כדי שיהיה לו איזה בית אחיזה. אז הוא קורא לעצמו וירח השם, וירע השם, וירד השם, מה שייך וירד השם, מישהו רגליים, או וינח ביום השביעי, מה, התעייף? בנה שש ימים את השמיים את הארץ, ומה, הוא התעייף, הוא נח ביום השבת. הקדוש ברוך הוא דיבר אלינו כדי שנבין. לכן דיברה תורה בלשון בני אדם. אז גם פה, כדי שאנחנו נתעסק בחוכמת הקבלה ונבין משהו מהחיים שלנו, מה שאומרים. אז לכן הרב אומר, חותמו באוזניו, כן? במציאות הזאת שאנחנו עסוקים, אנחנו קוראים לשפע הזה אב דאב דסג, השם הזה שהוא אב דאב דסג, זה השפע הזה שיוצא דרך העיניים של אק. קוראים לזה עיניים דאק. כי אנחנו, אם תגיד אב דאב דסג, אנחנו לא מבין מה הכוונה. אתה אומר לך, תשמע, בוא אני אסביר לך את המציאות, את האיכות של השם הזה, תשמע, זה כמו העיניים שלך. אתה מבין, אז העיניים זה יותר זך מהאוזניים, נכון? אם נכנס חול באוזניים, זה לא כואב כמו שנכנס חול בעיניים, בסדר? אז העיניים זה יותר איכותי. אז אתה מבין שעיניים זה משהו, ברוך השם, משהו יותר טוב. כל כך שמע, אוזניים זה סג דאב דסג, זה משהו פחות. וחותן זה מה דאב דסג, זה משהו פחות. והפה זה יותר גשמי. אתה רוצה עדים בחורף, אתה רואה. ברור שזה גשמי, כבר רוצה עשן מהפה. אתה מבין? אז הרב הוא ממשיל לך כל מיני משלים כדי שאתה פחות או יותר תבין מה הוא רוצה ממך. אבל למעלה, אין אוזניים, אין חותן, זה דברים ברורים אצלנו, ברוך השם. ומהם ממצחו, הרב מבאר לנו שעוד הוא יבבי אורות יצאו מכל הנקבים של הפרצוף הזה שנקרא עולם אדם קדמון, ומהם ממצחו יצאו אורות מהמצח חוצה לו, ומהם סביב, מה? ומהם סביבות גופו שהוא בחינת שבעה תחתונות שלו, שבע ספירות תחתונות, אני כבר מסיים, ובסביבותיהם אורות רבים מהירים ונתלים בהם הנקרא עולם הנקודים, שגם את זה נלמד, אחר כך נשתלשלו ממנו הכוונה מהאדם קדמון, ארבע עולמות הביאה, הצילות בריאה יצירה, עשייה, הידועים ומפורסמים כנזכר בזוהר ובתיקונים. אז טוב, נעצור כאן, בעזרת השם, עבר הזמן. שבוע הבא נמשיך, נגמור את החקירה הזאת בעזרת השם כמו שצריך. בסדר, מי שיכול להשיג את ספר עץ חיים, זה ממש יעזור, כי קשה מאוד ללמוד את הדברים העמוקים האלה בעל פה, ככה שאדם רואה את האותיות המחכימות, אז יש לו יותר סייעתא דשמיא בלימוד. בעזרת השם, עוד אנחנו נשתדל לצלם.